טוב, מחילה על העיכוב, ערב טוב ומבורך. חנוכה לפנינו. פרשת מקץ, שכמו תמיד, יחולו פרשיותיו של יוסף בימי החנוכה לעולם. נעסוק ביוסף ובחנוכה יחד. וכנראה צריך תמיד לעסוק עוד ועוד במשתף. את מלכות מצרים שמולנו ואת מלכות יוון שמולנו ואת ההתמודדויות שלנו מול שתי המלכויות הללו. וכן בכותרת הזכרתי את נר חנוכה, את חלום פרעה ואת השלום, כיוון שהשלום נראה לא קשור לעניין, נפתח דווקא בו. הרמב״ם בהלכה האחרונה בהלכות חנוכה, ההלכה החותמת את הלכות חנוכה, שהיא אגב ההלכה החותמת בכלל את ספר הזמנים ברמב״ם, ספר שעוסק בענייני מועדים וזמנים. הרמב״ם חותם בהלכה וממנה הוא מתגלגל לאמירה כללית קצרה. היה לפניו נר ביתו מקור אחד, ההלכה האחרונה, פרק ד' הלכה י' ד' בהלכות חנוכה ברמב״ם. היה לפניו נר ביתו ונר, או נר, ונר חנוכה, סליחה. נר ביתו ונר חנוכה. או נר ביתו וקידוש היום. כלומר, מה שיש לפניו זה יכולת כלכלית להחזיק אחד משני הפרויקטים האלה. לא עלינו, זה במצבים מסוימים אפשרי לחלוטין. או נר חנוכה מול נר ביתו, או נר וקידוש היום. הדין הוא נר ביתו קודם משום שלום ביתו. שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. הלכה מאוד מעניינת, ועוד יותר מעניין שהיא מופיעה בסוף הלכות חנוכה דווקא. כי פעם למדנו אותה וקראנו לה במילים אחרות, הילדים לא היו קוראים לזה הלכה לטובת חנוכה. זה לטובת שבת. הרי מה אומרת ההלכה? שאם יש לי כסף או לנר חנוכה, או לנר שבת, נר שבת קודם. מיקומה של ההלכה הזו בפשטות אמור היה להיות בהלכות שבת. אבל הוא מופיע פה. הטעם להלכה, נשאיר את המיקום בצד, נדבר עליו עוד מעט, הוא לא מה שיעניין אותנו היום, אנחנו רוצים לעסוק בתוכנה של ההלכה הפעם. הטעם להלכה הזאת, נר שבת, נר ביתו, עניינו הוא שלום בית. זה עניינו של נר הבית. והשלום תמיד קודם לכל. אי, נר חנוכה הוא דבר כל כך חשוב, ועניינו הוא פרסום הנס. אין לך נס גדול יותר משלום בית. ולעשות את שלום הבית ולעסוק בזה קודם גם לנר חנוכה. גם בלי להיכנס לשום דבר, עצם האמירה ההלכתית הזאת ומיקומה בסוף הלכות חנוכה, רק מסביר עד כמה גדול השלום. מה לא עושים כדי לברר את עניין השלום הזה של נר ביתו? בעל פה אני אומר שזה מופיע אחרי ההלכה שאומרת שנר חנוכה או קידוש נר חנוכה קודם. כי גם נר חנוכה וגם קידוש זה פרסום של נס, ונר חנוכה קודם, כי זה פרסום הנס יותר גדול. אבל כשמשהו הכי חשוב עומד מול שלום ביתו, שלום ביתו קודם לכל. יפה, הלכה יפה, נפלאה. אגבה, מסיים הרמב״ם וחותם כך את ספר הזמנים. גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. גם אילו היינו עוסקים רק במשפט השני, גם ללא קשר לחנוכה, וללא קשר לזה שזה סוף הלכות חנוכה, צריך לעמוד על המשפט הזה שאומר הרמב״ם. יש משפטים שמפני שהם עוסקים בדברים כל כך טריוויאליים, כל כך פשוטים ויפים, אנחנו קונים אותם ככה בחינם. אבל בכל זאת צריך להעמיק. גדול השלום, זה הבנתי, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. אני מבין את זה על בן אדם לחברו. אני מבין את זה שהשלום הוא ערך עצום. אני מבין, כך מסתיימת אגב המשנה, שאין לך כלי מחזיק ברכה יותר מן השלום. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כאן הרמב״ם לא עוסק בכלי מחזיק ברכה, אלא שהתורה כולה לא ניתנה, אלא כדי לעשות שלום בעולם. משפט נפלא, אבל אני לא מבין אותו, צריך להבין אותו לעומק. אני מבין שוב, חסד בין אדם לחברו, כל המצוות ששייכות לעשיית שלום, אבל למה כל מצווה שבין אדם למקום לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם? היא ניתנה כדי לקיים מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. איך זה קשור? מה מגדיל את ערך השלום אם אני עושה את זה באיזה משהו כללי ולא מובן? צריך להבין את זה. ובפשטות, כשכתוב שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, הכוונה היא לכל התורה. אז צריך להבין כיצד כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. לסיכום, שאלנו שתי שאלות. א', למה ממוקמת ההלכה הזאת על השלום פה? הייתי מצפה שההלכה שמפתחת את נר שבת מעל נר חנוכה תהיה בהלכות שבת. זאת שאלה אחת, נראית טכנית. השאלה השנייה, אולי לא הבנו מספיק את מושג השלום בכלל. כי אם פתאום באים ואומרים לנו שעניינה של כל התורה הוא לעשות שלום בעולם, אז אנחנו צריכים להבין קצת יותר את עניינה של התורה, ואולי גם קצת יותר את עניינו של השלום. כי אני לא רואה קשר בפשטות, בהגדרה הפשוטה של שלום, בין אדם לחברו, בין עם לעם, בין ארץ לארץ, בין איש לאשתו. זאת הדוגמה אגב שמובאת לפניכם. מה לזה ולכל התורה? השאלה הראשונה, אפשר לענות תשובה ככה יפה, היא חלקית. תשובה שמופיעה בכתביו של גדול שהיה בירושלים, נפטר בגיל צעיר, רב מורדכי פרום, זכר צדיק לברכה, והוא מעיר הערה יפה מאוד. הוא אומר, הרמב״ם באמת לא היה צריך לשים פה את ההלכה על נר שבת ונר חנוכה. באמת זה היה צריך להיות בהלכות שבת. ומדוע החליט הרמב״ם לחרוג ולהכניס להלכות חנוכה הלכה בעד שבת? זה הגדרה ילדותית, אבל בכוונה. למה כאן ההלכה שאומרת מתי נר שבת קודם לנר חנוכה? כי גדול השלום, אז מה זה קשור הנה? מאיר רב מורדכי פרום הערה כל כך מתוקה. הוא אומר, הלכות חנוכה מתחילים במקור שתיים. הלכות חנוכה מתחילים כך. בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזירות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגום והושיעו ישראל מידם. והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. נעיר אמור ספרום, באמת המקום של ההלכה הזו הוא בהלכות שבת. אבל כיוון שאלה ההלכות היחידות בכל הרמב״ם, שנפתחות במלחמה, החליט הרמב״ם לסיים בשלום. אין עוד ספר הלכות ברמב״ם שמתחיל את הכל בכותרת של מלחמה. הייתה מלחמה, נכון, ניצחנו. מלחמה וניצחנו זה מצוין, אבל השאיפה הסופית שלנו היא ההלכה האחרונה בהלכות חנוכה. גדול השלום. באמת הערה יפה, הערה באלף, יפה במבנה הרמב״ם. אבל זה לא מספיק. אנחנו רוצים לנסות להבין, א', מה באמת עושה הלכת השלום הזאת דווקא בסיום הלכות חנוכה? וב', באמת כמו שאמרנו, מה פירוש שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם? את הנושא הזה שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, ניתן להבין לפחות באופן עקרוני מדברי חז"ל הבאים במקור שלוש. אצלנו שלום פירושו שלום בין בני אדם. אנחנו לפעמים מדברים על שלום במרומם. כל יום אנחנו אומרים את זה בתפילה. עושה שלום במרומם, הוא יעשה שלום עלינו. זה פסוק. שהקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, הכוונה היא, אלמלא הייתה הרמוניה בין כל כוחות השמיים, בין הכוכבים, בין כל המלאכים, בין כל הכוחות, איזה פיצוץ היה פה בעולם. כך שיעשה שלום גם בינינו. אבל שוב, המושג שלום הוא אותו דבר. רק אומרים לנו, לא רק פה צריך שלום בין הכוחות, הרמוניה בין הכוחות, שלימות, שכל אחד מוצא את מקומו, אלא גם למעלה. יפה. עדיין, מה זה כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם? במדרש שיר השירים רבה, מסבירים חז"ל את הפסוק, שובי שובי השולמית. שובי שובי ונחזה בך. כנסת ישראל נקראת כאן, במשל ובנמשל של שיר השירים, בתואר שולמית. שם יפה מאוד. אבל מדוע השם שולמית מתאר את כנסת ישראל? ישנם כמה פירושים במדרש רבה בשיר השירים על הפסוק, כולם רואים בשולמית את המילה שלום. רובם עוסקים בזה שהקדוש ברוך הוא עוד יעשה שלום בינינו, שאנחנו צריכים לעשות כל מיני מושגים. אבל המדרש הבא שנקרא עכשיו, עוסק במושג חדש, שיסביר לנו לפחות כפתיחה, שהתורה ניתנה לעשות שלום בעולם. חידוש גדול עכשיו. רבי שמואל בר תנחום ורבי חנן ברי דרבי ברכיה בוצריה, בשם רבי ירמיה. כך אמרו. אומה שעשתה שלום בין מי למי? ביני ובין עולמי. שמעתם מושג חדש? לא שלום בינינו ולא שלום במרומיו, אלא שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם שלו. זה מין מושג מוזר. יש לעם ישראל תפקיד. לעשות שלום ביני לבין עולמי. יש מלחמה, צריך לעשות שלום. שאילו לא קיבלה תורתי, כלומר, במה עושים שלום ביני לבין עולמי? על ידי מה? תורה. רואים כמה הרמב״ם מדייק במילותיו? איך אמר הרמב״ם? גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. לפי הבנתנו, נדמה לי שכאן הכוונה היא לא כמו שהבנתי בהתחלה. לא שהתורה ניתנה לעשות שלום בינינו. זה ודאי נכון, אבל זה לא כל התורה. כל התורה ניתנה לעשות שלום ביני לבין עולמי. לאט לאט ננסה לקלוט את זה, אבל קודם נראה דברי חז"ל. ומה שעשתה שלום ביני ובין עולמי. אגב, שולמית, איזה שם מעניין. שאילו לא קיבלה תורתי, הייתי מחזיר עולמי לתוהו ובוהו. כלומר, מה זה השלום שעשתה האומה ביני לבין עולמי? השלום הוא שהיא נתנה קיום לעולם. אלמלא היא הייתה נותנת קיום לעולם, העולם היה תוהו ובוהו ולא היה שלום בעולם. ואמר הונה בשם רבי אחא, כתיב נמוגים ארץ וכל יושביה. הפסוק כולו נמצא בגימל, מתחת למדרש, פסוק בתהילים, פסוק קצת קשה. נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. פסוק קשה קצת. מסבירים חז"ל. כתיב נמוגים ארץ וכל יושביה, אילולי שעמדו ישראל לפני הר סיני ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, כבר היה העולם מתגמגם והולך. איזה ביטוי. מתגמגם והולך, נגמר לאט לאט. מתקטע ונגמר. נמוגים ארץ וכל יושביה. ומי ביסם העולם? אנוכי. שנאמר, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. עוד פעם, רואים את הרישה והסיפה של הפסוק, איך דרשו אותו? נמוגים ארץ וכל יושביה, אלמלא באתי אני הקדוש ברוך הוא בהר סיני, ואמרתי את אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וכך לעולם הזה המתגמגם והולך, סידרתי עמודים שהעולם יוכל לעמוד עליו. בזכות אנוכי השם אלוקיך, תיקנתי עמודיה. מדרש יפה מאוד. כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, חידוש עצום, שלום ביני ובין עולמי. אני מבין את המילים, אבל עוד לא מבין את התוכן. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא מבקש לעשות שלום בינו לבין עולמו? אני טוען שכדי להבין את זה, או אולי במילים אחרות, כאשר נבין את זה, נבין עומק הרבה יותר גדול בנס חנוכה, בנר חנוכה. לא לחינם שם הרמב״ם את ההלכה הזאת בסוף הלכות חנוכה, במכוון. חנוכה בא לגלות אל מול התפיסה היוונית את השלום ביני ובין עולמי. מלחמת ישראל ויוון היא מלחמה על האם יהיה שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין עולמו, או האם לא יהיה שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין עולמו. זה קודים שצריך לאט לאט להיכנס אליהם. נגיע אליהם עוד מעט. איך חז"ל אומרים, אני אפתח בזה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. חז"ל אומרים שתוהו ובוהו וחושך ותהום זה תיאור של ארבע המלכויות שעברנו. בבל, מדי, פרס, יוון ורומי. תוהו, בוהו ותהום מתארים את הראשון, השני והרביעי. חושך זה יוון. אני חייב לומר שזה מדרש קשה מאוד. חושך זה יוון? אפשר להגיד על יוון את הכל. חושך? יוון זאת פילוסופיה. יוון זו תרבות, יוון זה ספורט, יוון זה אתונה, יוון זה אריסטו ואפלטו. אתם לא אוהבים שתרגמו את התורה ליוונית. תראו לי עוד מלך שהדבר הראשון שהוא ביקש זה לתרגם את התורה לכל העולם. חושך? זה נראה ביטוי ציני קצת. וכל עולמנו מאז עוד לפני הגן, מהטרום גן, זה מלחמת הבנו חושך לגרש. מלחמת בני אור בבני חושך. פח השמן. נס פח השמן. כל מה שהיוונים ביקשו להילחם הוא באור הפנימי שלנו. צריך לנסות להבין את זה. אגב, שמתם פעם לב, אני לא הולך לענות על זה, אני רק זורק לאוויר, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. שמתם לה פעם לב לזה שמה עשו היוונים כשנכנסו חשמונאים, מה הם עשו שהיוונים עשו בהיכל? תימאו את כל השמנים שבהיכל. אם הם רצו שלא נעבוד בבית המקדש, למה הם לא שפכו את השמן? למה לטמא? שישפכו. אם הם רצו שבית המקדש יהיה גימנסיון או אצטדיון, יביאו שופל קטן, יזרקו את השמנים, במקום לטמא אותם, קצת יותר קשה לטמא את כל השמנים. גם בטח הקפידו איך לטמא. אגב, אחד ועוד אחד שווה שתיים. בוא נעשה חשבון. אפשר להדליק אור עם שמן טמא. נכון? זה כל אחד מאיתנו יודע. אפשר להדליק אור עם שמן טמא. יצא אור. כלומר, בכלל לא היה אכפת ליוונים שימשיכו לעבוד בבית המקדש. עשינו פעם את החשבון הזה. רק שיעבדו עם שמן טמא. נכון? כלומר, אם הם טמאו את השמנים, סימן שכל הסיפור שלהם הוא לטמא את השמן שעושה את האור. חושך ויוון. זה מלחמה מדהימה. מה זה האור והחושך הזה? מה בדיוק הולך פה? כולנו דרך אגב זוכרים, ונזכיר את זה לרגע, גם מבחינה הלכתית הסיפור הזה הוא קצת לא מובן. כי הרי בדיעבד מותר היה להשתמש בשמן טמא. כי טומאה לפחות מחויה בציבור, או הותרה לגמרי בציבור. אז יש טומאה, אבל יש כאן צורך ציבורי, ככה הלכה. ואם יש שמן טמא, מזיקים בשמן טמא. המלחמה עם היוונים היא על האור ועל החושך. וכשהרמב״ם מסיים את הלכות חנוכה, הוא אומר, השלום שכל התורה ניתנה לעשות אותו, הוא סיום הלכות חנוכה שלי. צריך להבין את זה לעומק. מה זה בכלל המושג הזה, שלום ביני ובין עולמי? מה זה מצד שני? אותו דבר. חושך זה יוון. אני רוצה להגיע לדברים האלה עוד מעט, אבל אנחנו עסוקים בפרשיות השבוע גם כשחנוכה, ואני רוצה ברשותכם להגיע, כפי שאמרנו, לעולם יוסף במצרים יידונו אצלנו בד בבד עם חנוכה ויוון. תמיד. תמיד. אגב, רק היום נתתי דעתי לזה, אתם יודעים שפרק א' בפרקי אבות מתחיל משמעון הצדיק, אחרי כנסת הגדולה. הזוגות משמעון הצדיק, אחר כך אנטיגנוס איש סוחו, אחרי זה חמישה זוגות, עד הלל ושמי. וזאת התקופה שמתחילה מאלכסנדר מוקדון ומגיעה עד הורדוס. הלל ושמי. כמו כל הבית השני, כל תקופת היוונים והמתייוונים, הכל. הזוג שהיה הנשיא ואב בית הדין בזמן המרד של החשמונאים, הוא הזוג הראשון. יוסי בן יועזר איש צרידה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. מעניין מאוד. שהזוג הפותח והנמצא בזמן של החשמונאים הוא יוסף ויוסף. אין עוד דבר כזה. שני היוסעים שבאים אגב להכניס הכל הביתה. יהי ביתך בית ועד לחכמים. יהי ביתך פתוח לרווחה. שני היוסעים, היוספים, שעומדים בראש החזית של המלחמה הזאת במקביל למתתיהו ולכל אנשי המרד. אגב, את יוסי בן יועזר, איש צרידה, מוציאים היוונים להריגה. מי שמוציא אותו להורג הוא בן אחיו המתייוון. הוא עומד בראש ההוצאה להורג. יקים איש צרורות. היו מי שזיהו אותו, אבל אין איזה הוכחה, עם הכהן הגדול המתייוון אל קימוס. והוא יקים עצמו, בסוף עושה תשובה ונהרג יחד איתו, כשהוא רואה לאן הוא הגיע. אבל זה מעניין מאוד שהדמויות התנאיות של זמן המרד, שמם הוא כשמו של יוסף במלחמה. שניהם. אני רוצה לעבור ברשותכם רגע אל יוסף הצדיק. אל החושך שאיתו נתקל יוסף במצרים. מלחמת ישראל ויוון היא מלחמת בני אור בבני חושך. המיקום שלה הוא דווקא פה בארץ ישראל, בבית בירושלים, כשבית מקדש קיים. אבל הכל חושך. יוסף הצדיק יוצא מארץ ישראל ומגיע כבר למצרים. בשבוע שעבר עסקנו במעבר הזה. הפעם אני רוצה לגעת בקיצור, כדי לחזור אלינו עוד מעט, בשלוש התחנות שהוא עובר במצרים. האם יש לפנינו שלושה סיפורים סתם, שבאים כל פעם לספר כמה יוסף מיוחד, וכל פעם באיזו עלילה כזאת מתגלגלים לסיפור הבא, או שיש בהם התפתחות מסוימת? שלושת הסיפורים במצרים, שלוש התחנות במצרים, הם התחנה אצל פוטיפר ואשת פוטיפר. תחנה א', נכון? הוא מגיע ישר לבית פוטיפר. הוא מאורחת הישמעאלים יורד, ויקנהו פוטיפר סריס פרעו, שר הטבחים. נכון? הוא מגיע לבית פוטיפר. תחנה א'. סוף תחנה א', וכשאשת פוטיפר מעלילה עליו את העלילה, והוא מתגלגל לתחנה ב'. תחנה ב', בית הסוהר, הבור. בבור סיפור שר המשקים שוכח אותו משום מה, וסוף תחנה ב' וכשהוא נזכר בו בפרשת מקץ, והוא מגיע לתחנה ג' לארמון לפרעו. זהו. בתחנה ג' הוא יפגוש כבר את מצרים, ואחר כך את האחים, ואחר כך את יעקב. נכון? שלוש תחנות. זה לא הזמן, אבל הוא גם יעשה לאחים שלו שלוש תחנות. עם הבית סוהר בהתחלה, ועם הכסף, ועם הגביע. יש כאן, להבדיל, הילדים משחקים תמיד משחק תחנות. יש כאן תחנות מאוד מסודרות, אבל זה באמת, אולי בעזרת השם, בפעמים הבאות שנחזור לפרשות האחרונות בבראשית. בקצרה בשלוש התחנות האלה שלנו. יש כאן הדרגה. אני רוצה לראות את ההדרגה הזאת משני כיוונים. מקור ארבע. במקור ארבע א' מצד ימין, מגיע יוסף לתחנה א' במצרים. מה המצב? ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. וירא אדוניו כי השם איתו וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. נזכור את זה. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. יפה. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקדהו על ביתו, וכל ישלו נתן בידו. זה נשמע כאילו יש לו סמכויות בלתי מוגבלות. אבל עוד מעט נראה שיש בכל זאת הגבלה קטנה. והנה אז התקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה. כי אם, כלומר, כמעט הכל חוץ מי. כי אם הלחם אשר הוא אוכל. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. בהמשך, כשיוסף לא יסכים ויסרב לאשת פוטיפה, הוא יגיד, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו. יאמר רש"י, זאת אומרת, הלחם אשר הוא אוכל זה פשוט ביטוי יפה לאשתו. אז באמת הוא נותן לו הכל, והוא מונע ממנו את אשת פוטיפה. מה יש לפנינו? איש מצליח. איך ההגדרה? וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. הוא מקבל הכל, לא עזב בידו מאומה, לא מעניין אותו מאומה, שימו לב למילים, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. משם, בעקבות העלילה שאחר כך מחזור אליה, הוא מתגלגל לתחנה הבאה. תשימו לב איך בתחנה הבאה הוא מתקדם. והיא השם את יוסף, זה הבית סוהר, בסדר? בית הסוהר, בבור. והיא השם את יוסף, ויית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם, הוא היה עושה, הוא אחראי על הכל. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו. עוד פעם מאומה? הפעם יש קיים? אין קיים. הכל שלו. שר בית הסוהר לא רק עוזב בידו, הוא כבר לא רואה בכלל מה קורה, הוא הולך בכלל לתפקיד אחר, הוא סומך עליו 100%. כלומר, הוא בעצם הופך להיות חותמת הגומי של בית הסוהר, ובית הסוהר מנוהל על ידי יוסף לכל דבר. נכון? בסיפור בית פוטיפר, זה עדיין חסך ממני, לא לכל דבר. עכשיו סוף הפסוק. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר השם איתו, באשר הוא עושה השם מצליח. איזה מילה חסרה פה? בידו. מעניין מאוד. השם לא מצליח בידו, אלא באשר הוא עושה השם מצליח. זה נראה יותר מאשר מצליח בידו, נכון? מצליח בידו זה עדיין איזשהו צמצום. באשר הוא עושה, השם מצליח. מצליח בידו זה סך הכל אותו ביטוי, אבל התורה שינתה. מצליח בידו זה נותן לו את האפשרות. אבל התורה שינתה פה, מכוון. כל אחד מרגיש את זה. שם אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, וכאן, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח. עכשיו נעבור לתחנה האחרונה. ויאמר פרעה אל עבדיו, אחרי שיוסף סיפר את הכל, הנמצא הזה איש אשר רוח אלוהים בו. שמים לב? זה כבר לא כל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. זה לא אשר הוא עושה השם מצליח. זה פה בפנים, הרוח אלוקים פה בפנים. פרעה נבהל, עוד לא הכיר לפני כן אף פעם את המושג הזה אלוקים, ופתאום זה הוא ממש. זה כבר שלב ג'ימן. שימו לב איך זה נמשך. היום פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אגב, עוד פסוק אחד הוא יגיד, כולל אותי. הוא יגיד את זה בצורה יותר מנומסת, אבל הוא יאמר את זה ברור. אחרי הודיע אלוהים אותך, אגב, אתם שמתם לב? מפעל קירוב מעניין מאוד. פרעה מדבר קודש ברוך הוא. פרעה מתחיל לדבר על אלוקים, אתם ראיתם, זה לא יתבלבל לו. אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, במצרים. פרעה מדבר על הקודש ברוך הוא, אלוקים אותך. שמיסטרם, יעשו מניין. אופלא. אין אבון וחכם כמוך. עכשיו נראה מה הסמכויות. אתה תהיה על ביתי, ועל פיך יישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממקה. הביטוי נפלא. רש"י אומר בגמרא, רק הכיסא מקום של כבוד. פשוט שיהיה כיסא. עוד מעט אתם תראו בפסוקים הבאים, שתוקף הכיסא הוא פשוט, שלאף אחד לא יהיה שאלה על הסמכות שלך. אתה מקבל פשוט אישור מהכיסא כל הזמן, מיד נראה את זה. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה, אגב הוא באמצע הדיבור, ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. מעניין, למה הוא מתחיל עוד פעם? הרי הוא כבר דיבר. נכון? היה ויאמר פרעה אל יוסף. כאילו אחרי שהוא אמר רק הכיסא אגדל ממך, כנראה כאילו הוא אומר בכל זאת יש עוד משהו שלו. ואז הוא אומר, רגע, רגע, אני אסביר לך, ראה, תבין. נתתי אותך על כל ארץ מצרים. אתה לא מבין? ויעשר פרעה את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, וישם את רביד הזהב על צווארו, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. ועכשיו פעם שלישית, ויאמר פרעה אל יוסף. ויאמר פרעה אל יוסף, זה פילי פלאות, זה הכל דבר אחד. ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה, אני המושג, אני הכבוד, אני הכיסא. ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. ברור לחלוטין. שיא הסמכות. יש כאן התקדמות. אצל אשת פוטיפר, בבית פוטיפר, יוסף מצליח מאוד, כל אשר הוא עושה, השם מצליח, בידו. בבור בבית הסוהר, ואשר הוא עושה, השם מצליח. אצל פרעה, איש אשר רוח אלוקים בו, הכל, אין, הכל, אין בכלל הכל, ובלעדיך איש לא ירים את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. מבינים איך זה קרה? אני יודעתי פשוט. זה דבר פילי פלאות. יוסף הצדיק מגיע למצרים, והוא עצמו עובר שלושה שלבים. בבית פוטיפר הוא מקבל סמכות עוד לא מוחלטת. עוד לא מוחלטת. בבית הסוהר הוא מקבל סמכות על בית הסוהר. בארמון הוא מקבל סמכות על העולם כולו. על מצרים, כלומר על כל הממלכות. מה קרה כשהוא הגיע לפוטיפר? כשהוא הגיע לפוטיפר, איך הסתיים פסוק ו' במקור 4 א'? ויעזוב כל אשר לא ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה כי עם הלחם אשר הוא אוכל, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. איך זה קשור? מה זה מחפש פה? והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. חז"ל אומרים, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה, רש"י במקום, יוסף היה מתקן בשערו, היה קצת מסתכל בריא. צריך להבין את זה, כמובן, מה אנחנו מבינים במדרגה של יוסף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מקור שש א' מימין, והיא אחר הדברים האלה, זה הפסוק הבא, אחר מה? אחרי שההוא היה יפה תואר ויפה מראה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי. איך הוא היה צריך להגיד עכשיו? מה היה צריך להגיד מיד? לכי מפה. וחטאתי לאלוקים. מה פתאום? מה הוא אומר? וימאן. אתם אגב שמים לב לשלשלת? וימאן. השיחה מאוד ארוכה. ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע מה איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. שיחה ארוכה. היא ממשיכה. והיא מתגברת. והיא כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמה. ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. רשי אומר פה בחד אמר ברשי, ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, הוא כמעט נופל בחטא. רשי אומר לעשות מלאכתו צרכיו אימה. הוא כמעט נופל כבר. ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו בבגדו לאמור, תראו כמה כוח פתאום יש לה. ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עימי. עד שהיא מגיעה אליו פנימה, אל הלב, ויעזוב בגדו בידה, וינוס וייצא החוצה. והיא כי רוצה כי עזב בגדו בידה וינוס החוצה, אז היא צורחת, עבד עברי, ראו, צחק בי, נכון? יופי. יוסף בבית פוטיפר מתייחס מאוד בכבוד לאשת פוטיפר. אתם יודעים מה יגיד יוסף כשהוא יגיע אל פרעו לארמון? אני מדלג רגע על השלב השני, אחרי זה אחזור אליו, כדי שתראו את המהלך במכה אחת. אתם יודעים מה הוא יגיד לו? כשיגיע אל פרעו לארמון, ופרעו יגיד לו במקור ג' בשש, כמעט למטה, ויאמר פרעו אל יוסף, פסוק שני שם, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. מילה ראשונה של יוסף, ויען יוסף את פרעו לאמור, מה? בלעדי האלוהים יענה את שלום פרעו. אתם שמתם לב מה הוא אומר פה עכשיו? קודם כל, אדוני פרעו, אני אגב במקום יוסף, הייתי מחכה עם זה קצת, לא? אתה נכנס עכשיו לפרעו, עוד לא דיברתם בכלל, מה ישר אתה זורק לו אלוקים יענה? תגידו אחר כך. קודם כל, תשמע את החלום. הרי בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור. מה, ישר ככה, באמירה מוחלטת. פרעה גומר לספר לו את הסיפור, ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוקים עושה, יגיד לפרעה. זה פירי פלאות. בפעם השלישית, יוסף אומר בבית פרעו אמירה אחת, אני לא קיים בכלל, אין אותי. אין יוסף פה במקום, אין כלום, אין לי נפח. בלעדיי. בלעדיי זו מילה מדהימה, בלעדיי אין, אתה טועה, אתה מדבר עליי, אני לא פה. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעו. אצל פוטיפר, הסיום היה בויהי יוסף. יפה תואר ויפה מראה. באמצע, בבית הסוהר, זה באמצע. הוא פותר את החלומות לשר המשקים ולשר האופים. למה? הוא אומר להם, ספרו נא לי. איך אבל הוא מתחיל את הספרו נא לי? הלא לאלוקים פתרונים. ספרו נא לי. הלא לאלוקים פתרונים ספרו נא לי. זה כבר מתחיל ישר בהלא לאלוקים. אצל אשת פוטיפר הוא מזכיר את וחטאתי לאלוקים בסוף השיחה. אצל שר המשקים ושר האופים הוא מזכיר מיד בהתחלה. הלא לאלוקים פתרונים ספרו נא לי. אין פה בלעדיי. אבל אחרי שהם מספרים לו והוא פותר את זה לשר המשקים, הוא פונה אל שר המשקים במקור ב' ב-6, ואומר לו כך, כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעו, והוצאתני מן הבית הזה. ומה קרה בפועל? פסוק אחרי, אני מדלג אחד, ולא זכר שר המשקים את יוסף. וישכחהו. רש"י בשם חז"ל, טענה גדולה. למה וישכחהו? מפני שתלה בו יוסף לזוכרו, הוזקק להיות אסור 2 שנים, והיא מקץ 2 ימים. שנאמר אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, ולא פנה אל רהבים. לא בטח על מצריים הקרויים רהב. זה מדהים השלבים. ככל שיוסף מגיע ליותר חושך, כך הוא מאבד לחלוטין את הנפח ומכניס רק את הקדוש ברוך הוא למקום. ככל שהוא מגיע יותר עמוק אל המצריות. בהתחלה הוא היה אצל בית פוטיפר. בית אחד, חשוב מאוד, אבל לא. אחר כך הוא נמצא בבית הסוהר, מקום אשר שם אסירי המלך. הוא נמצא עם כל אסירי המלך. הוא פוגש את כל הפוליטיקה המצרית ככה, מהמקום הלא יפה שלה. אחר כך הוא כבר מגיע תוך תוך פנימה לארמון. ככל שהוא מגיע יותר עמוק לתוך המצריות, הוא משדר לנו את איבוד הנפח הפרטי שלו טוטלית. עד השיא, בלעדיי. אני לא קיים. אני בכלל לא פה. וזה כל כך משכנע עד שפרעו, כשיוסף מסיים, אומר, הנמצא חזה, איש אשר רוח אלוהים בו. אתם יודעים ממה הוא עמום? הוא אומר, אני שמעתי על כל מיני רוחות אלוקים כאלה בעולם. אני גם ראיתי אנשים בעולם בקרקע. אבל איש כזה, שמגדיר לי כלכלית מה צריך לעשות באיזה יום, באיזו שעה. זה כל מה שהוא אומר זה רוח אלוקים, הוא בכלל לא מדבר מעצמו, זה רוח אלוקים מדברת ממנו. זה עוד לא ראיתי. אין פה בכלל יוסף. איך הוא אומר לו במויה הבאה? ויאמר פרעה, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, איזו הבנה, זה כל החסידות במכה אחת, אומר פרעה. אין עוד מלבדו. אחרי הודיע אלוהים אותך את כל, כלומר כלום לא ממך. כיוון שאתה צינור, אתה אפס, אתה שום דבר, ממילא, אין נבון וחכם כמוך, פלאי פלאות, כמה ספרים נכתבו כדי להבין את זה. אתה מצוין. עכשיו אתה מבין למה כל החרטומים שלך טיפשים. כי הם כל כך חכמים. הבנת? אתם שומעים מה הוא אומר לו לפני כל החרטומים? הרי עומדים לפניו כל חכמי מצרים וחרטומיה. הוא אומר, יש חילוק אחד. אתה לא פה בכלל. רוח אלוקים פה. הודיע עוד אלוקים אותך את כל זאת. אין אבון וחכם כמוך. כשיוסף עוד תפס טיפת נפח. יפה תואר ויפה מראה. הכל במדרגות של יוסף. זה מספיק כדי שיתגרה בו הדוב ותתגרה בו אשת פוטיפר. ועם צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק עד לאן שזה מגיע. למה הוא לא נס החוצה על ההתחלה? כשיש טיפת נפח שאתה תופס, יש הרבה נפח לסטרא אחרא. בבית הסוהר, הוא כבר מיד אומר עלו לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. אבל הוא עדיין פונה לשר המשקים ואומר לו, נעשה דיל פוליטי, אני אזכור, אתה תזכור ככה משהו, הוא זכרתני. שוב, במושגים שלנו זה לא מובן, מה הבעיה, מה יש, אני משתדל אצל המיניסטר, מה... לא אצל יוסף. עכשיו הוא מגיע אל פרעה. נו, הגעת להי. כל יועץ חכם היה אומר ליוסף, אדוני, הרי כשאתה הצעת את ההצעה שלך עכשיו, ואתה אמרת איך לעשות תוכנית חומש כלכלית במצרים, כולנו הבנו מה אמרת לפרעה. הרי אתה אמרת לפרעה במילים שגם טיפש מבין, שהמועמד היחיד לתפקיד זה אתה. כולם הבינו, גם פרעה. נתת לו את הכל, כמעט כולל מספר טלפון. אמרת לו מה לעשות, זה שרק אתה יכול, הכל אמרת כבר. אתה לא יכול להמתין עם האזכורים האלה של האלוקים, 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 ולהצבן אחר כך? הרי בין כל אוכל אתה הולך לקחת את העניין. סוף הקדנציה, אתה יודע, ישר את כל המסע ומתן על ההתחלה? ככל שאני נמצא יותר בחושך, איך אגב, יותר בזרקורים של האלמה דשיקרה, זה החושך. בארמון אצל פרעה מן הסתם היה יותר אור מאשר במקום אשר אסירי המלך היו. לכן היה הרבה יותר קשה להזכיר שם שם אלוקים. שימו לב לשר המשקים. שר המשקים בכלל לא התבייש לפנות ליוסף בבית הסוהר ולהגיד לו את החלום ולבקש פתרון. אבל כשהשר המשקים הזה מדבר לפני פרעה, הוא מפחד לאבד את הקדנציה שלו שוב. אז אתם זוכרים איך הוא מתחיל לדבר עם פרעה? ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, יהודון שפל. זה מילים שאיתם אפשר להמשיך. יוסף שומע הכל, ולפני שהוא מתחיל לדבר הוא אומר, אדוני המלך, אתה לא אדוני ולא המלך. קדוש ברוך הוא, שמעת? אני יכול להתחיל. אתה יודע למה החרטומים לא יפתרו לך כלום? כי הם לא מדברים מהאלוקים. אגב, שימו לב לתופעה מרתקת. במילה אחת, היא מחייבת עיסוק גדול. תופעה מעניינת מאוד. אני חוזר למקור ג', 6 ג' למטה. והיא בבוקר, ואחרי שפרעה חלם את חלום 7 הפרות ו-7 הפרות, ואחר כך את 7 השיבולים ו-7 השיבולים. נכון? הוא מסיים, והיא בבוקר, אתם זוכרים שהוא באמצע התעורר ויקץ, נרדם שוב וחולם, ואז כתוב, והנה חלום. והיא בבוקר, ותיפעם רוחו, וישלח, ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה. במצרים אין שום בעיה. שום בעיה. מיידית. מי שלא יגיע, פשוט כבר לא קיים, אז הוא לא חלק מחרטומי מצרים וכל חכמיה. כלומר, כל מי שקיים מגיע וכל מי שמגיע, אין פער, תמרון. עכשיו שימו לב לפסוק. ויספר פרעה להם את חלומו. כמה חלומות היו? אחד או שניים. מעניין. הוא חלם על 7 פרות ו-7 פרות, נרדם, חלם על 7 שיבולים ו-7 שיבולים, והתעורר. ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. אצלי המורה לעברית הייתה מחזירה את זה ומבקשת לתקן. יש פה פשוט בעיה תחבירית, לכאורה. ויספר פרעה להם את חלומו, זה כבר לא, זה כבר פשט שצועק בלי לשים לב בכלל. ואין פותר אותם לפרעה. ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי שמביאים אותו שם, והוא מחליף את הפיג'מה, ומגיע, ויגלח, ויחלף שמלותיו, ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי, ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה. ואז הוא מספר את החלום, ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה מה? אחד הוא! כלומר, זה הקוד של הפתרון. סופן הפתרון נמצא, הם ניסו לפתור אותם, פרעה הרגיש שזה חלום אחד, מפורש כתוב בפסוק, ויקץ והנה חלום, אחרי שהוא למד את שני החלומות, אז יש מי שמסביר, והנה חלום, כלומר החלום השני, אבל בפירוש הוא אומר, חלום חלמתי. ויוסף אומר לו, אדוני, חלום פרעה אחד. והם הבינו שניים. עכשיו לסיפור של הכל. קודם מצרים. אחר כך נגיע אלינו לחנוכה. מה שאמור לגלות יוסף הצדיק במצרים, הוא את התגלית שדרכה העולם כולו ישתחרר מהשקר, מהאלמה דשיקרה של מצרים. אדוני, אתה יודע למה החרטומים שלך לא מסוגלים לראות את שני החלומות שלך כאחד? כי כדי לראות את כל ההפכים בעולם כאחד, מוכרחים אלוקים. אי אפשר להגיע לאחד כשאתה מתעקש להישאר בעולם ההפכים. אני לעולם לא אמרתי שאין לך כוחות. יש לך כוחות. אתה יודע מה אין לך? אין לך את כל הכוחות. כי אתה לא האלוקים. האלוקים מדבר אליך, אתה מסרב להקשיב לו, כי אתה לא רוצה שהוא ייקח לך את התפקיד. הרי בפנטזיות שלך, אתה האלוהים של העולם. זו דרך אגב לא שיחה בין יוסף לפרעו במצרים. זו שיחה אצל כל אחד בין יוסף לפרעו. זו שיחה הרבה פעמים בין החלום למציאות, בין יוסף לפרעו. קשה לך לראות איך הפכים מתחברים לאחד. קשה לך גם להבין שאתה כפוף לאין עוד מלבדו. לא יכול להיות אחד אלא האין סוף ברוך הוא. אין עוד אחד. כי כל אחד הוא אחד שאחריו יש 2, 3, 4. אחד שמאחד הכל הוא רק האין סוף. כי כל סוף כבר לא מאחד את הכל. אתה באמת רוצה להסתכל אחורה, קדימה, לשאול את עצמך מה אני צריך לעשות בתוך כל הסיפור הזה? לא ניגשת לאנשים הנכונים. החרטומים שלך מלאים פילוסופיה, שכל, חוכמה, אני האחרון שמכחיש את זה. מה שחסר להם זה אלוקים. לכן כל אחד ייתן לך את הפתרון מהמקום הנפרד שלו. ואתה תרגיש שפותרים את החלום, אבל אין פותר אותם לפרעו. לך לא פותרים כלום. ככה אתה תמשיך להרגיש. אתה מרגיש שיש כאן מסר אחד, ולא יודע איך ניגשים אליו. אז אני אגלה לך את הסוד, איך ניגשים אליו. בלעדיי. אם אני אתפוס נפח מילימטר אחד, כבר אי אפשר להיבטל אל הקדוש ברוך. אתה בטח שואל אותי, מה שווה עולם שבו אני מבטל את עצמי? לא הבנת. לבטל את עצמי פירושו לחשוב בלי סוף. להפעיל את כל השכל, אבל לא להיות נשלט על ידי השכל הזה. השכל הזה יהיה כלי, אבל האלוקים יענה את שלום פרעה. אגב, האלוקים יענה את שלום פרעה, זה כבר הרבה יותר עמוק וגבוה מהלא לאלוקים פתרונים. הלא לאלוקים פתרונים, ויש לו המון פתרונות. האלוקים יענה את שלום פרעה. פירושו, האלוקים מתעניין מאוד בבעיות שלך פה. הוא מדבר אליך. והוא חוזר ומדבר אליך פעמיים, אם אתה לא שם לב. הוא פונה אליך כל הזמן. הוא רק מבקש ממך שתפנה את המקום כדי לקבל אותו. ככל שאני נמצא יותר בחושך, ככל שאני נמצא יותר במקומות שבהם הקדוש ברוך הוא לא מתגלה, בדיוק שם התפקיד שלי לגלות את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים למה חושך זה יוון? פשוט מאוד. שאלנו מה פתאום חושך זה יוון? זה הדימוי הכי לא מתאים ליוון. יוון אור, יוון תרבות, יוון פילוסופיה, יוון אלוקות. לכן יוון חושך. אני אסביר למה. כי מה אומרת התפיסה היוונית? התפיסה היוונית לא אומרת תפירה. היא אומרת יש אלוה. היא מוכנה גם לתת ספר שלם של הוכחות פילוסופיות. רק האלוה הזה כל כך בשמיים, שבכלל לא מעניין אותו מה קורה פה. אתם יודעים מה היא עשה? היא עשתה את האור כל כך גדול וכל כך רחוק, שאין שום קשר בין האור הזה לבין המציאות. מה זה שיש אור? מה זה שיש אור? אור זה מושג יחסי. מה פירוש שאני אומר שיש אור? שיש אור אני מתכוון, שאני אומר שפה בחדר הזה, דיברנו על זה פעם, יש אור. אז זה נכון פה, ומה אם פה מתחת לשולחן הזה? פה נהיה חושך פתאום. מה, אז מה קרה? יש אור, ויש מחיצה שמפריעה לאור. התפקיד שלנו בעולם הוא לגלות שהאור הזה שייך לכל פרט ופרט במציאות. שאין במציאות פרט שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו. הזכרנו בזמן האחרון את האמירה הידועה בשם בעל התניא. אם הקדוש ברוך הוא לא יימצא בכל מקום, הוא לא יהיה בשום מקום. אם יש מקום אחד שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא, אז אין הקדוש ברוך הוא. ככל שאני נמצא במקום חשוך יותר, ושם אני צריך לקחת את הנר, ושם אני צריך להעיר. יודעים מה התפקיד של חנוכה? נר חנוכה. כל המצוות עושה אדם מצד ימין. תמיד. הכל צריך להיות לימין. שכל פניותיך יהיו לימין. תפילין מניחים ביד שמאל, כי אין ברירה איך תניח אותם ביד ההפוכה. אתם כתוב. מפורש. אבל תמיד שואפים לימין. נר חנוכה חייב להיות משמאל. וזוזה מימינו, ונר חנוכה משמאלו. גם ההדלקה מתחילה משמאל לימין. לא הפוך. נעליים לובשים מימין לשמאל. מה קרה לנר חנוכה? סיפורי פלאות. נר חנוכה זאת הפעם הראשונה שבאה המצווה שלנו, תורה שבעל פה. גם פורים, אבל פורים זה כבר בתנ"ך. נר חנוכה זאת המצווה הראשונה של תורה שבעל פה. נר חנוכה זאת המלחמה ביוון. נר חנוכה זה לבוא ולומר את האור הגדול הזה אנחנו יכולים להכניס לכל סדק. מה אומרת התפיסה היוונית? שבאתונה מדבר אלוהות פילוסופית, ובספרטה מקצץ כפות רגליים של ילדים שלא רצים בקצב הנכון. מה בכלל הקשר בין אתונה לספרטה? מה בכלל הקשר בין הגוף לרוח? מה בכלל הקשר בין האלוהים לבין מה שאתה עושה? מה פתאום להפוך את אלוהים למשגיח? מה, אתה באמת חושב שהאלוהים הזה מתעניין באיך אתה שותה כוס תה בשבת? זה מעניין אותו השטויות האלה. הוא עוסק בדברים יותר גבוהים. ואני שואל, אלוקים שלא מתעניין בבעיות שלי בכפית, מה הוא רלוונטי בשבילי בכלל? מה, הוא כל כך קטנצ'יק שהוא לא יכול להגיע לכפית שלי? כלומר, הוא כל כך ענק שאין לו יכולת להגיע לסדקים, אז בשביל מה אני צריך אותו? חנוכה זה תורה שבעל פה. חנוכה זה לקחת את החושך שזה יוון ולהילחם בו במלחמה הגדולה של האור. חנוכה זה לקחת את הקדוש ברוך הוא ולהכניס אותו לכל פרט ופרט בעולם. גדול השלום מסיים הרמב״ם את הלכות חנוכה, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. נתיבות זה הנתיב הכי הכי קטן. יש דרך, יש אורך, יש נתיב. נתיב לא ידעו עית. נתיב לנשר בשמיים, נתיב. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, זוכרים את המדרש שלמדנו בהתחלה על שובי שובי השולמית. השולמית, מה תפקידם של עם ישראל? לעשות שלום ביני לבין עולמי. לפילי פלאות, הקדוש ברוך הוא מלך העולם. שם הממלכה של הקדוש ברוך הוא שם מאוד מתסכל. עולם. הוא מלך שמעלים את מלכותו בממלכה שלו. הוא נותן לכל ארכי פרחי לחשוב שהוא המלך. הוא מלך של הממלכה שקוראים לה עולם. יש מלך אנגליה, יש מלך בלגיה, יש מלך פולין. זה מנופח גדול. יש מלך העולם, בכלל לא רואים. כל הממלכה זה בעצם העלמה אחת גדולה. חושך. נעלם לגמרי. כדי להאיר את החושך הזה, צריך נר, שאיתו אפשר להכניס את האור לכל סדק. התורה שבכתב נקראת אור. מסביר השפת אמת נפלא. התורה שבעל פה נקראת נר. התורה שבכתב היא מהשמיים הנה. איך אפשר להבין את זה? איך אפשר בכלל לגעת בזה? התורה שבעל פה עכשיו יורדת לפרטים, לסדקים. יודעים למה מדליקים נר חנוכה בשמאל? כי התפקיד של נר חנוכה ולהאיר גם את החלק שנקרא אצלנו שמאל במושגים הפנימיים. לא רק את הימין. לא להסתפק באור של הימין, אלא לקחת את הימין ולהאיר איתו את השמאל. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך ויוון. כשהיוונים נכנסו לארץ, הם לא החריבו את בית המקדש ולא עשו שום מלחמה. ההפך. הם הכניסו תרבות נפלאה. אני משוכנע שבאווירה היה הרבה יותר נעים מאשר במלכות הקודמת. זה המלכות הפרסית הזאת, המזרחיים, אנחנו מודרניים, הערבים. חמד מאוד. מה היה חסר? מן הסתם הספרייה הגדולה שהביא תלמי השני, היה דבר מדהים, בטח חילקו במיקרופיש לכל מי שרוצה ספרים וצילומים. היה מדהים. האצטדיונים, הגימנסיונים. רק אחרי הרבה שנים התחילו הגזירות. לא הביאו לא חורבן, לא גזירות. רק דבר אחד הביאו. הרבה אור שקרי. כלומר, אור כזה שמנתק בין האלוקות לבין העולם. הרבה יוונות, הרבה יוונים. וכשהעולם והקדוש ברוך הוא הלכו והתנתקו זה מזה, נהייתה מלחמה ביני לבין עולמי. ולכן צריך לסיים את הלכות חנוכה בגדול השלום. שכל התורה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם, לעשות במובן הכי עמוק שלום בעולם. מתי יש באמת שלום בין בני אדם? מתי באמת יש שלום בין אדם לעצמו? מה פירוש שהאדם באמת נמצא בשלום עם עצמו? לא שהוא משלים עם הדברים היפים שלו. שהוא משלים עם הכל. שהוא מגיע להעיר גם את החלקים שאיתם הוא לא בשלימות. מה זה שובי שובי השולמית? שובי שובי זו שעושה שלום בכל הפרטים ביני לבין עולמי. איך יוסף יכול לגלות שחלום פרעה אחד? זה מדהים. כי יוסף בא לגלות שכאשר הקדוש ברוך הוא מוביל את הכל, אין שום דבר נפרד בעולם. גם מהחושך נוציא את האור. גם מהרע נלמד את הטוב. אמרנו, אתם יודעים למה יעקב לא ויתר למלאך ההוא, לשרו של עשיו? הוא לא ויתר לו. למה היה צריך את הברכה שלו? בשביל מה הוא צריך את הברכה שלו? שלא יברך. הרשע הזה, מלאך של עשיו, שרו של עשיו. מה היית כשאתה עושה? ממנו אתה צריך ברכה? לך לרבת, קבל ברכה ממנו. לא אשלך אחר כי אם ברכתני. זה פילי פלאות. המלאך הזה הוא הייאוש. הוא הרוע. הוא זה שלוקח אותי כל הלילה ונותן לי תחושה שאני לא אגיע אל הבוקר. יעקב הוא האבא של הגלות. הוא ייקח אותנו לגלות וילמד אותנו את סוד הגלות והגאולה. והוא אומר לשרו של עשיו, אדוני, אני לא אוציא אותך מפה עד שאתה לא תגיד לי מה אני הולך להרוויח ממך. מה אני הולך לקחת מהייאוש? מה אני הולך להרוויח מהחושך הזה שהייתי בו? גם לחושך תהיה משמעות. אני אוציא מכאן את הכוח שאני צריך להוציא. מי שהאלוקים אצלו יענה את שלום פרעה, יכול לומר, חלום פרעה אחד. בחסידות נוהגים לומר שהמלחמה עם יוון לא הייתה מלחמה על עצם קיום התורה. איך אמרנו? מצידנו תעבדו במקדש. מצידנו תדליקו אורות. אבל תדליקו אותם בשמן תמי. חב"ד אומרים, שאנחנו בתפילה אומרים בעל הניסים, שהניסיון של היוונים היה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. וחב"ד מסבירים נפלא. הם בכלל לא ביקשו שנשכח את התורה. הם מאוד אהבו חוכמה. הם ביקשו שנשכח את הדביקות שלנו בך. תלמדו את החוכמה. בתור חוכמה חיצונית. לא בתור תורתך. רוצים לעשות מצוות, תעשו. לא מפני שהם חוקי רצונך. לא מפני שאתם רוצים לעשות את רצון השם כי ככה הוא חוקק. חוקה חקקתי. אלא מפני שהפילוסופיה שלכם הבינה את זה. זה יוון. גזרו על המילה. אל תהיו דביקים בקדוש ברוך הוא. החרטומים המצריים שעומדים מול יוסף הם יוון שעומדת מול היוספים של חשמונאי. מול המנהיגות החשמונאית מולנו בבית המקדש. יש שכל, יש פילוסופיה, אבל לעולם לא יהיה קשר של דביקות. בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, בכל סדק, בכל מקום, בכל צורה. כמה נפלא שכשמגיעים לחנוכה, חורגים מכל המסגרות. ראיתם עוד חג שהמצווה היא בעצם לעשות איקס. יש כאלה אוכלים מהדרין. גם חלק מאלה שאוכלים מהדרין, זה כדי לא לאכול מהמהדרין של השני. זה דינים מיוחדים. יש. אבל ראיתם מצווה שכל עם ישראל קיבל על עצמו מהדרין מן המהדרין? זה משהו התבלבל פה. כולם מהדרין מן המהדרין. עוד נר ועוד נר ועוד נר, ואשכנזים כולם, כל הבית. מה קרה פה? כי כל עניין חנוכה נכנס אצלנו וזה פילי פלאות. זאת הרי מצווה שבעצם מבחינה ריאלית, פלא איך היא קיימת. כל עניינה הוא פרסום איניסה. והרוב הגדול של ההיסטוריה לא יכולנו לפרסם את הנס בשום מקום. זה היה פרסום איניסה כאילו. הרי בגלות פרסמנו את הנס בתוך החדר בבית בלי שאף אחד רואה. והפלא ופלא. זה כל כך, כל כך קיים, כל כך מהדרין מן המהדרין, כל כך... חנוכה זה הדביקות. חנוכה לא היה מלחמה... האם יש אלוה או אין? איך אמרו היוונים הרשעים האלה? כתבו על קרן השור שלכם אין חלק באלוקי ישראל. מצידנו שיהיה, למה לא? זה ייתן כמה דוקטורטים בפילוסופיה. אבל כתבו על קרן השור שאין קשר בין זה לביניכם. זה תבטיחו לנו. אתם רוצים איזה רוח הקודש, למה לא? מילה, בשר, זה תבטיחו שלו. השלום הגדול הוא שלום ביני ובין עולמי. את החידוש הזה מחדש יוסף ככל שהוא מגיע יותר ויותר אל החושך. והוא מבטל לחלוטין לחלוטין את הנפח שלו ואומר, האלוקים יענה את שלום פרעה. את החידוש הזה חוזרים החשמונאים ומחדשים בחנוכה. אל החידוש הזה נדמה רמז הרמב״ם, כשאת הלכות חנוכה הוא סיים, ביסוד הגדול הזה שניסינו ללמוד היום, גדול השלום, שכל התורה, לא הבן אדם לחברו, כל התורה, ניתנה לעשות שלום ביני ובין עולמי. חנוכה שמח, בשורות טובות.